טוב, שלום חבריה, אנחנו עסוקים בסוגיית ההכללה, שהיא בעצם התכונה של כנסת ישראל, ומה שעסקנו בפעם האחרונה זה שיש שני ממדים באדם, הממד האלוהי והממד הטבעי, ויש שני סוגי יחס או שתי אפשרויות איך לייחס בין האלוהי לטבעי. אפשרות אחת, דרך המלחמה והמאבק, מה שהרב קורא כובש, מה שהרב קורא מתגבר, כשבעצם מה שקורה במהלך הזה, במאבק הזה, זה שיש כוח אחד שמכניע את חברו, אז גם אם האלוהי מצליח להכניע את הטבעי, אבל א', הוא לא משתמש בטבעי כדי לגלות דרכו את האלוהי, ולכן ב', האלוהי הוא מצומצם ביחס לגילוי שהיה מסוגל להתגלות, והיחס הזה שבין הקודש לחול, בין האלוהי לטבעי, אצל אומות העולם, הוא יחס של מאבק, כמו שהנצרות כדוגמה שמה את פרק ב' בין החול לקודש, בין ימי המעשה, שזה הממד הטבעי, מה שהרב קורא נטייה לרע, לבין הממד האלוהי פרק ב' השבת, שזה הנטייה לטוב. ולכן הדרך אצל אומות העולם למצוא את היחס בין שני הכוחות, זה יחס של מאבק ומלחמה, של כיבוש, שרוב המין האנושי הוא מכניע החומר, הוא מכניע את הרוח, החול הוא מכניע את הקודש, הטבעי מכניע את האלוהי, ומיעוט מאוד ממועט, הוא קודש שמכניע את החול וכו'. לעומת זה, בעם ישראל, היחס שבין האלוהי לטבעי זה לא יחס של מאבק, שעה זה בעצם הבחנה והבדלה ולא הכללה, אלא שהאלוהי הוא מתגלה דרך הטבעי בכל אביך בשני יצריך, הצד הטוב, דרך יצר הטוב ודרך הצד הטוב שביצר הרע, ולכן אנחנו לא שייכים לדרך הכובש, אלא דרך הישר, לא לדרך המתגבר, אלא דרך הנקי. ולכן אומר הרב, באומות נקודותיים, וגלמה בישראל השאיפה אל השלום העליון. השלום העליון שהוא לא מייחס את הכוחות האלה במאבק, אלא מייחס את הכוחות האלה בהשלמה, בשלום. אז זה דיברנו בפעם הקודמת. היום נפתח עוד סוגיה יותר עמוקה, שקשורה להכללה, כלומר לא רק היחס בין האלוהי לטבעי, אלא עוד שני סוגי יחס שקצת יותר מעמיקים ביחס להבנה הזאת של תכונת ההכללה של כנסת ישראל. אז אנחנו הולכים ללמוד את מקור מספר 4. סוגיה, לא הייתי אומר קשה להבנה, אבל קצת קשה לעיכול. אבל כדאי להכיר את הדברים, דברים חשובים מאוד. מקור 4 זה פסקה בעולת ראייה, על מה שאנחנו נוהגים להגיד בשבת, בבוקר, במזמורי שבת, לפני בורך שאמר, בתפילת שחרית. וזה מזמור למדלד בספר תהילים. אולי נפתח אותו רגע. כשדוד המלך אומר לדוד בשנותו את העמו לפני אבי מלך, ויגרשהו וילך, אברכה את השם בכל עת עמי תהילתו בפי, וכו' וכו'. מה הרקע למזמור הזה? אולי קודם כל רק עוד הערה. בטקסט שלפנינו כתוב מזמור לדוד. במזמור עצמו לא כתוב מזמור. אין במזמור את המילה מזמור. פרק למדלת מתחיל במילה לדוד, לא במילה מזמור לדוד. הרב כאן נוסיף את המילה מזמור, וכנראה לא לחינם, צריך להבין למה. בכל אופן, מה הרקע לפרק הזה בספר תהילים? הרקע לפרק הזה, כן, מה זה לדוד בשנותו את עמו לפני אבי מלך? מה מדובר פה? אז מה שמדובר, זה מה שמתואר בספר שמואל א', נגיד, בפרקים, החל מנגיד, תדווה פלוס מינוס, אבל בעיקר הנקודה שלנו כרגע, בפרק כף א', קצת רקע היסטורי, עם ישראל נלחם בפלישתים, דוד המלך אז נער צעיר כמשל יוצא עם ארוגת קו ומנצח את גוליית. מאותו יום אמרו נערי ישראל, בנות ישראל וכו', היכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו, ומאותו יום ואילך שאול רודף את דוד, ודוד בורח מכאן ומשם, ובשלב הזה דוד כבר יודע, כי שמואל גילה לו, שהוא יהיה המלך הבא לאחר שאול. שאול הוא המלך הזמני, המלך הרעי, ודוד הוא מלך הנצח, משיח בן יוסף, משיח בן דוד. ודוד הוא כבר המחותן של שאול. ובאיזשהו שלב, במהלכי הבריחה של דוד, קורה דבר הזוי לחלוטין, שדוד לא מוצא לנכון אלא לברוח לאחיש מלך גת. אני קורא רגע את הפסוקים בספר שמואל א', פרק כף א', החל מפסוק י' א', ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול ויבוא אל אחיש מלך גת. מי זה אחיש מלך גת? המלך של גת. יפה, איך הוא נקרא? אחיש. אבל כאן בתהילים כתוב, בשנתו יתאמו לפני אבי מלך, אז זה שרוצים לומר שכמו שפרעו היה שם כללי למלכי מצרים, כך אבי מלך היה שם כללי למלכי פלישתים. המלך הספציפי שדוד ברח אליו נקרא אחיש, אבל השם הכללי שלו נקרא אבי מלך. אם כן, דוד המלך בורח לא פחות ולא יותר, אלא פלישתים. ומה היה שם אצל הפלישתים? אז מתאר המדרש, שלאחר שדוד לקח את החרב של גוליאת, אז אחרי שניצח את גוליאת, אז הוציאו גזר דין מוות בממלכה הפלישתית על דוד. אז הוא עדיין לא היה מלך. ותלו במחאות, אומר זה כמשל, זה מה שכתוב באלקוט, במדרש, ותלו בכל הממלכה הפלישתית, תלו מבוקש גזר דין מוות דוד. עם התמונה, עם פרס כספי. בסדר? ודוד המלך ברח. בסדר? פתאום לא פחות ולא יותר, לאן הוא בורח? הוא בורח לאחיש מלך גת. ואז מתאר המדרש את המציאות ההזויה הבאה, שהעבדים של אחיש מלך גת היו לא פחות ולא יותר האחים של גוליאת. וכשהם רואים שפתאום מסתובב פה דוד ברחובות גת, אז הם אומרים, רגע, זה דוד שאנחנו מחפשים אותו. ואז הם הולכים לאחיש המלך, אבי מלך, ואומרים לו, אתה מחפש את דוד, הנה הוא פה, הוא כאן. ואז הקדוש ברוך הוא עשה נס. ומה הנס שקרה? אני קורא. ויקום דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול ויבוא אל אחיש מלך גת. ויאמרו עבדי אחיש, שלפי המדרש היו אחרי גוליאת, ויאמרו עבדי אחיש אליו, הלא זה דוד מלך הארץ, הלא לזה יענו במחולות, לאמור יקש שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו. ואז מתאר המדרש שכשדוד שומע את הדבר הזה, הוא יודע שעולים עליו, שכבר הוא הולך להתאפס ולהיארג, והרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, שהוא המלך הנצחי, אחרי שאול. ואז הוא מתפלל אל השם שיציל אותו, ואז הקדוש ברוך הוא נענה לו, באיזה אופן, עוד חוליה שחסרה פה, כשדוד המלך, נקרא לזה גדל, אז הוא שאל את ריבונו שלו, אמר לו, הקדוש ברוך הוא, יש לך שתי קושיות. כל מה שבראת, לטוב בראת. יש לי רק שני דברים, אני רוצה לשאול עליהם, למה בראת אותם? א', למה בראת את העכביש? ב', למה בראת את השיגעון? מה מועילים עכבישים בעולם, ומה מועיל שיגעון בעולם? השאלה השנייה אולי שאלה יותר חמורה, כי השכל האנושי, זה הייתי אומר, המעלה מייחדת את האדם. אז שיגעון זה הפך השכל, זה עדר השכל. אז איך יכול שבראת המציאות של שיגעון? זה כביכול לעקור את צורת האדם מן האדם. איך יכול להיות? אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, כל זה מופיע במדרש פה, חייך שאתה עוד תתחנן אליי, גם לעכביש וגם לשיגעון. העכביש יציל אותך ושיגעון יציל אותך. ואז בפעם הקודמת, כשהוא ברח אל המערה, ושאול רדף אחריו, ובא העכביש, וחסם את פתח המערה על ידי קורי העכביש, ועל ידי העכביש הזה ניצל דוד המלך. והפעם השנייה, כשדוד המלך מזהה שעבדי אחיש זיהו אותו, והם אומרים למלך, היכה שאול באלפיו, ודוד ברבבותיו, ואז דוד המלך לא יודע עכשיו מה הולך להיות איתו, ואז וישם דוד את הדברים האלה בלבבו, ויראה מאוד מפני אחיש מלך גת. מה עכשיו הולך להיות איתי? ואז קורה נס. מה הנס? שדוד המלך נהיה משוגע. הקדוש ברוך הוא אומר לדוד, כך מתאר המדרש, אתה זוכר מה שאלת אותי פעם? למה בראתי שיגעון? עכשיו השיגעון הזה יציל אותך מאחיש מלך גת. העכביש יציל אותך משאול, והשיגעון יציל אותך מאחיש. ואז אומר הפסוק, וישנו את העמו בעיניהם. פתאום, דוד המלך נהיה משוגע, והתחיל לדבר לו לעניין, והתעולל בידם, יתנהג כמשוגע ממש, ויתף על דלתות השער, הוא התחיל להקות על הדלתות, בכל מיני נקרא לזה מנגינות כאלה ואחרות, ויורד רירו על זקנו, יורד איזה ריר מהזקן של דוד, כלומר תתארו לכם את הסיטואציה רגע. דוד מלך ישראל הפוטנציאלי, בסדר? מסתובב ברחובות גת, כששם הוא הוציא עליו גזר דין מבוקש, גזר דין מוות, והוא עכשיו מתנהג כמשוגע, דופק על הדלתות בכל מיני מנגינות, ואומר גם שחייבים לו כסף, ויורד הריר על זקנו, ועבדי אחיש מלך גת אומרים לאחיש המלך, חביבי, זה דוד שאנחנו מחפשים, הוא זה שחיסל את גוליאת. זה נקרא וישנו את העמו לפני אבי מלך, לדוד, בשנותו את העמו לפני אבי מלך. מה זה שנותו את העמו? אומר חז"ל, הוא נהיה משוגע ממש. לא שיחק אותה משוגע, אם היה משחק אותה היה אפשר לזהות את זה. נהיה משוגע. ואז, ויאמר אחיש אל עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביא אותו אליי? והמדרש מתאר שהבת של אחיש הייתה משוגעת. אז אומר אחיש, יש לי משוגע בתוך הבית, הבת שלי, ועכשיו יש לי משוגע מחוץ לבית. אז אתם אומרים שהוא דוד, החסר משוגעים אנוכי. ואומר אחיש אל עבדיו, הנה תראו איש משתגע, למה תביא אותו אליי? חסר משוגעים אני כי הבאתם את זה להשתגע עליי, אז יבוא אל ביתי. וככה דוד המלך ניצל מאחיש, ובמשך הדרך, וילך דוד משם, וימלאתם מערת אדולם, וכו' וכו'. זה הרקע למזמור הזה פה. לדוד בשענתו את עמו לפני אבימלך, ואז עוד הערה מאוד מאוד חשובה. פסוק הבא, אברכה את השם בכל עת עמיתי לטובתי. מתי דוד המלך אמר את המזמור הזה? לדוד, בשענתו את עמו לפני אבימלך. ויגרשהו וילך. מי גירש אותו? אבימלך. כי הוא לא האמין שזה דוד. ואז הוא הולך, לאן הוא הולך לאדולם. ואז כשהוא מגורש מאבימלך, אם אפשר לומר, קצת הייתי אומר אפילו בהגזמה, עדיין מתנהג כמשוגע, ממש, וכו'. אז הוא אומר, אברכה את השם בכל עת. תמיד תהיה לטוב בפי. כלומר, עכשיו אני יודע לברך את השם, גם כשאני במצב של שיגעון. כי אני יודע שהשיגעון הזה, זה מה שהציל אותי עכשיו. אז אברכה את השם בכל עת. תמיד תהיה לטוב בפי. כל הקושיות שלי על סוד ההנהגה האלוהית, למה הקביש, למה שיגעון טכני, מה המשמעות של כל זה, כל הקושיות שלי נפטרו, הקדוש ברוך הוא יודע להתגלות גם דרך השיגעון. אברכה את השם בכל עת. זה מה שהציל אותי. עכשיו, דוד המלך, הפוטנציאלי, בשלב הזה, זה לא אדם פרטי. דוד זה תמצית כלל ישראל. דוד זה מלכות ישראל. כלומר, כל מה שקרה עם דוד, כמו שאומר המדרש בתחילת תהילים, כל מה שדוד המלך הזה אומר, כל מה שדוד אומר בספר תהילים, לא אמר רק לעצמו, אלא אמר לכל הדורות ולכל ישראל אמרו. זאת אומרת, המזמורים האלה של תהילים זה לא איזה מזמורים אישיים שדוד המלך כתב איזה יומן כדי לתאר את כל ההצלות שלו, מכל הבעיות שלו בחיים. אלא דוד המלך זה כלל ישראל. דוד המלך זה סגולת ישראל. דוד המלך זה כנסת ישראל. דוד המלך זה הביטוי של כנסת ישראל. וכן, כשאנחנו עכשיו נכנסים לסוגיה פה בעולת ראייה, זה לא איזה סיפורי הצלה על אדם פרטי הנקרא דוד שם פעם, אלא מדובר על תמצית האומה הישראלית, הנקראת כנסת ישראל, שאמורה להתגלות בפועל במלכות ישראל. מהמקום הזה צריך להבין מה נאמר פה. מה זה לדוד בשנתו את עמו לפני ומלך? תמיד וגרשו ואילך, אבכה את השם בכל עת עמיתי לטוב בפי. מה המשמעויות של הפסוקים האלה? אומר הרב, דברים נפלאים ביותר. שירה מיוחדת צריכה להיאמר ברוח הקודש. אולי רק עוד איזה הערה קטנה שאולי לא מספיק חידדתי אותה. דוד המלך אומר את המזמור הזה, אז עדיין לא מלך, בשלב שהוא משוגע. זה לא שאחרי שהוא ניצל, ואחרי שהסתדר הסיפור עם שאול, ואחרי זה הוא כבר נהיה בפועל דוד מלך ישראל, והוא יושב עכשיו במצודה דוד כמלך ישראל, אז הוא יושב מה שנקרא במרפסת, רואה את נופה של ירושלים, חוזה בחזיונו את מקדש שלמה, ורואה בפועל את מלכות דוד, אז הוא עכשיו יושב רגל על רגל עם איזה כוס קפה, ואומר, לדוד, אברכה את השם בכל עת. זה לא חידוש גדול. להגיד אברכה את השם בכל עת עמיתי לטוב בפי, כשאתה כבר מלך, ואתה יושב במרפסת ונהנה מהרוח. החידוש הגדול פה, זה שהוא אומר את המזמור הזה, אם אפשר רק לצייר ציור, כשהוא מסתובב משוגע ברחובות גת, יורד לו ריר מהזקן, והוא דופק על הדלתות בכל מיני מנגינות מטורפות, ואנשים בטוחים שהוא משוגע. במצב הזה הוא אומר את המזמור. לדוד, מתי? בשנותו את עמו לפני אבימלך, כשטעמו שונה. כי אבימלך חושב שהוא משוגע, חסר משוגע ימני. אז נאמר המזמור הזה. במצב הזה, בסיטואציה הזאת, בממד הזה. תכף נביא כמה זה חשוב במשפטים שעכשיו הוספנו. אבל לפני השאלות, בואו רגע נתקדם. שירה מיוחדת צריכה להיאמר ברוח הקודש על הרוממות של החוכמה האלוהית והתעלותה מעל לכל מה שקורה אדם וכל נברא, שכל וחוכמה. וחדירתה של החוכמה העליונה לכל סדרי המעשים כולם, עד שאין לחלק נגדה בין מה שאנו קוראים חוכמה ובין מה שאנו קוראים היפוכה, עד כדי כך, עד ושלילת כל שכל, עד השלילה היותר תחתונה של חסרון הדעת לגמרי. עוד חצי משפט. עד אשר מזמור שיר צריך לאמר על מפלאות תמים דעים, שאנו רואים שנעשות לפעמים גם על ידי דברים שהם ממש לגמרי היפוך השכל והיפוך ההיגיון. ועל זה אמר הכתוב, לא עצה ותושייה, לא שוגג ומשגה. הייתי אומר בצורה מוקצנת, הפסגה של ספר תהילים זה המזמור הזה. שירה מיוחדת צריכה להיאמר. יש כל מיני סוגים של שירים. יש כל מיני סוגים של מזמורים. יש שירה, יש מזמור, שזה במצב רגיל, במצב נורמלי. כמו שתארנו מקודם, אתה יושב על המרפסת כמלך ישראל או כאדם רגיל, ואומר שיר, שיר הלל השם. יש מציאות שבה המצב הוא לא נורמלי. הוא לא נורמלי עד כדי כך שהוא ההפך הגמור מהנורמלי. זאת אומרת, אם מעלת האדם היא שכלו, ההפך מצורת האדם ומעלתו, זה כשגעונו, כשהוא משוגע. אז יש, הייתי אומר, הופעה של שירה מיוחדת, הלל מיוחד, גילוי מדרגת, סגולת ישראל מיוחדת. שירה מיוחדת צריכה להאמר ברוח הקודש. על מה? לבריאות. על הרוממות של החוכמה האלוהית. אנחנו כבני אדם מחלקים בין חוכמה לשיגעון. חוכמה, כלומר שאנחנו רואים אדם אינטליגנטי, עם ידיעות ואינפורמטיביות, והוא יודע להסיק מסקנות מהידיעות האלה ולהכריע הכרעות, אנחנו נקרא לזה חוכמה. אבל כשאנחנו רואים אדם שהוא חסר חוכמה, אדם מפגר, אדם שיקור, אדם משוגע, שוטה, אז נראה לנו שפה אין חוכמה. כלומר, אנחנו כבני אדם מחלקים בין המושג חוכמה למושג היעדר חוכמה, או ההפך חוכמה שיגעון, לפי מה שאנחנו בקריטריונים האנושיים שלנו, קוראים לחוכמה חוכמה. אז אם אנחנו פוגשים, כמשל, אדם שסובל מפיגור, אדם משוגע, אדם שיקור, שלא יכול לגלות את החוכמה לפי הקריטריונים שלנו, אז אנחנו לא נגיד על האדם הזה שהוא חכם. נגיד על האדם הזה משוגע. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, אין חילוק בין מה שאנחנו קוראים חוכמה, ובין מה שאנחנו קוראים היעדר חוכמה, או אפילו היפוכה, כלומר שיגעון. הקדוש ברוך הוא מתגלה, חוכמת השם מתגלה בכל מיני צורות. אז יכולה להתגלות בדרך שמה שבני אדם קוראים חוכמה. יכולה להתגלות בדרך שבני אדם קוראים היעדר חוכמה, או אפילו היפוכה חוכמה שיגעון. אני קורא זה שוב. שירה מיוחדת צריכה להאמר. מה המיוחד בשירה הזאת? ברוח הקודש, על מה? על הרוממות של החוכמה האלוהית. החוכמה האלוהית היא כל כך מרוממת, כל כך עליונה, היא כל כך בלתי מושגת, היא כל כך הרבה למעלה מההבנות שלנו ביחס למושג חוכמה, עד כדי כך, על הרוממות של החוכמה האלוהית, והתעלותה של החוכמה האלוהית, מעל לכל מה שקורה האדם וכל נברא, שכל וחוכמה. אנחנו, בכלים שלנו, בקריטריונים שלנו, במוגבלות שלנו, בחלקיות שלנו, אפשר לומר בשקריות שלנו, מחלקים בין חוכמה, דרך חוכמה והיפוכה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא הכל חוכמה. כמו שהקדוש ברוך הוא מגלה חוכמתו דרך ציר החוכמה, הוא מגלה חוכמתו דרך ציר השיגעון. החוכמה האלוהית מתגלה דרך זה שבני אדם חכמים, במחאות, מופיעים את חוכמתם בכל מיני הופעות, והחוכמה האלוקית מתגלה דרך בני אדם שיגעוניים, מצבי שיגעון, ששם בני אדם לא מגלים את חוכמתם. אז רוממה מאוד החוכמה האלוהית מעל החוכמה האנושית. כי אצלו, אצל ריבונו של עולם, אין חילוקים. הכל חוכמה. השם בחוכמה יסד ארץ. אז החוכמה האלוהית הזאת, קרי, מקור הארץ, שהיא מתגלה בארץ, היא מתגלה בכל ההופעות, בכל הצדדים, בכל האפשרויות, בכל הכיוונים, עד כדי כך, אפילו בהפך החוכמה. אז השירה שנאמרת פה, אם אפשר לומר, היא השיא של ספר תהילים. כי כאן בעצם מתברר, אנחנו מתקדמים עכשיו, שהסגולה של כנסת ישראל, שהתכונה של כנסת ישראל, היא היכולת, האמונה, השייכות, להבין שהאלוהים מתגלה גם דרך מסלולים שמפוכים לגמרי מההבנות האנושיות הרגילות. איזו הכללה? מה האלוהי אתה מתגלה גם בשיגעון כמו בחוכמה? מה האלוהים אתה מתגלה אפילו יותר בשיגעון מאשר בחוכמה, כי בשיגעון שכל אדם לא יכול להבין איך אתה מתגלה? כן. ומה, יש צורת אדם בעולם הנקראת ישראל שיוצאת כאן לפועל דרך מלכות ישראל, קרי דוד מלך ישראל חי וקיים? מה, ויש עם בעולם, יש צורת אדם בעולם שיודעת לזהות שהחוכמה האלוהית היא למעלה מכל חוכמה אנושית, והיא מסוגלת להתגלות גם דרך ציר שבני אדם יקראו לו שיגעון? והיא מסוגלת להגיד על זה הלל? לדוד בשנותו? בזמן השיגעון? רבותיי, נופל לנו הסימון? אני אומר, הפסקה הזאת בעולת ראייה, צריך ללמוד את זה כל שנה ביום הזיכרון לשואה. להבדיל, כל שנה ביום הזיכרון לחלי צהל. ושלא נתמודד עם כל מיני צרות ואיסורים וקשיים כאלה, שלפעמים אתה רואה מהלכים היסטוריים שכלפי חוץ נראים מנוהלים על ידי בני אדם, מהלכים שיגוניים באופן טוטלי, מוחלט. אבל גם אני צריך להגיד הלל. שירה מיוחדת, צריכה לאמר. מה זה מזמורי הלל? בואו נקרא פעם את מזמורי הלל ונקשיב מה שאנחנו אומרים. לא מעט מפסוקי הלל. זה פסוקים שהם מתארים מצבים נוראים. ואז זה נאמר הלל. השירה מיוחדת צריכה לאמר ברוח הקודש. זה לא שירה אנושית. אדם נורמלי, במרכאות, אדם בקריטריונים של בן אדם, לא היה מסוגל להגיד שירה במצב הזה בכלל. על מה להגיד שירה? על שיגאון? על הידי חוכמה? הידי צורת אדם? תכף נדבר על רע וטוב. על מה להגיד שירה? על רע, שזה הפך הטוב, הקדוש ברוך הוא לכאורה הוא שיא החוכמה, הוא שיא הטוב. פה אנחנו פוגשים שיא השיגאון, שיא הרע. איך אפשר להגיד שירה על דבר כזה? זאת סגולת ישראל. זו מהותה של כנסת ישראל. זאת תכונת ההכללה בישראל. זה לא רק, אני מתקדם רגע בעל פה, זה לא רק מה שראינו בפעם הקודמת, שסגולת ישראל, התכונה של ישראל היא תכונת ההכללה, המסוגלות לגלות את האלוהי בטבעי ללא סתירה. המסוגלות לגלות את האלוהי גם דרך מסלולים שהם אנטיתזה לכל המציאות הטבעיות. כמו פה, שיגעון ביחס לחוכמה. השירה המיוחדת צריכה לאמר ברוח הקודש על הרוממות של החוכמה האלוהית והתעלותה מעל לכל מה שקורה האדם וכל נברא שכל בחוכמה. אז הייתי אומר, בסדר, אני אומר הלל, אני מסוגל להגיד שירה, על זה שהקדוש ברוך הוא יכול לגלות חומתו גם דרך השיגאון. כן, אבל רגע, זה לא תיאוריה פה. זה לא איזה ידיעה אוטופית שלמדתי במעבדה שאלוהים הוא מתגלה בחוכמתו גם דרך השיגאון. זאת מציאות מעשית. במציאות המעשית בעולם הזה, ישנם מצבים שיגוניים, שבני אדם בוחרים בחירות שיגוניות. ואפשר לתת דוגמאות מכאן ועד סוף ההיסטוריה. וכל מיני החלטות שיגוניות שנראה שבני אדם מחליטים אותם. והקדוש ברוך הוא מתגלה גם דרך זה. ומתגלה בעיקר דווקא דרך זה. ככל שהמציאות היא יותר הפוכה מהסדר האנושי, זה מראה שיש פה השגחה אלוהית יותר מדויקת. זה משפטים נוראים, מה שעכשיו אנחנו אומרים פה. אז זה לא רק שהקדוש ברוך הוא מתרומם בחוכמתו למעלה ממה שכל אדם קורא שכל בחוכמה, אלא וחדירתה של החוכמה העליונה לכל סדרי המעשים כולם. זה שהחוכמה האלוהית העליונה הזאת היא חודרת לתוך המציאות והיא מנהלת את המציאות, ובמציאות אנחנו פוגשים את כל הכישלונות כתוצאה מהשיגונות האלה, וזה רוממות אלוהית, זה השגחה אלוהית החשבון הזה. עד שאין לחלק נגדה, עד כדי כך שאם אנחנו מתרוממים למדרגה של הרוממות האלוהית כמה שניתן, אז אנחנו כבר לא מחלקים בכלל את מושג החוכמה, למשל פה, בין החוכמה לשיגאון. כי אנחנו במושגים שלנו מחלקים החוכמה לשיגאון, אבל החוכמה האלוהית היא מתגלה דרך ציר החוכמה, דרך ציר השיגאון. הרבה, כמו שאמרנו, יכול מאוד להיות שההתגלות דרך ציר השיגאון היא התגלות יותר חוכמתית במרכאות, מאשר התגלות דרך ציר החוכמה. כי זה כבר שכל אלוהי שקשה לנו להשיג אותו. וכאן דוד המלך מגלה שיש צורת אדם הנקראת ישראל, שמסוגלת להגיד מזמור גם על המצב הזה. מסוגלת להגיד שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, גם כשהיא נעקדת על המזבח באירופה. כן. כל החיים האלה עם דוגמאות. להבדיל אלף אלפי הבדלות. גירוש גוש קטיף זה לא שיגאון? כל מה שמדברים היום, הסכמי שלום, הסכמי אי מלחמה, זה לא שיגאון? כל מיני שיגאונויות שמופיעות דרך מלכות ישראל. שיגוני, לגמרי. עזוב עכשיו אמוני, הגיוני, לא הגיוני, חסר שכל, לגמרי. אתה רואה שאין עם מי לדבר, מה אתה בא ואמין, מה אתה משלה את הציבור שיש עם מי לדבר? אין עם מי לדבר. תגיד לי, זה נשמע לך הגיוני שעם שבמרחק קילומטרים ממנו נמצא אויב אכזרי שמתאכזר אחד על השני, ואתה נסוג מגוש קטיף נסיגה חד צדדית ומשאיר שם, איך קראו לזה פעם? מדינת חמאסטן. אתה מכיר עוד עם נורמלי שהם מתנהג ככה? מה חשבו שיקרה? מה חשבו שיהיה? נא לשמוע הקלטות מאותם ימים של טרום אוסלו. שיגוני לגמרי. דוגמה, אפשר לתת עמוד דומות, אבל רק עוד טיפה רגע. עד אשר, עד שאין לחלק נגדה בין מה שאנו קוראים חוכמה ובין מה שאנו קוראים היפוכה, הוא שלילת כל שכל, זה לא רק היעדר חוכמה, יש פלוס, ויש אפס, ויש מינוס. יש פלוס, חוכמה, יש אפס, היעדר חוכמה. יש מינוס, שיגעון, ההפך מהחוכמה. אז מצד האמת האלוהית, ומצד סגולת ישראל שמסוגלת להיות שייכת לאמת הזאת, ולהגיד לזה אפילו מזמור, במצב השיגעון, בשנתו את עמו לפני אבימלך, דוד המלך כאן הוא משוגע. יורד לו ריר על הזקן. אני רוצה שנסדר רק לעצמנו. תחשבו רגע על האדם הכי קדוש, הכי צדיק, הכי עליון שאתם מכירים בעם ישראל בדור הזה. בסדר? נגיד, לפני שנפטר הרב אליהו, נגיד הרב אליהו. בסדר? תחשב הרב אליהו מסתובב ברחובות עזה. משוגע. יורד לו ריר מהזה. דוד המלך זה פי אינסוף. דוד המלך זה לאדם פרטי, זה מלכות ישראל. זה כלל ישראל מסתובב משוגע בעזה. ויורד לו ריר ודופק על הדלתות וכו'. על זה מדובר, רבותיי, לא לגמד על מה מדובר פה. על זה מדובר פה. לכן, עד שאין לחלק נגדה בין מה שאנו קוראים חוכמה, ובין מה שאנו קוראים היפוכה, הוא שלילת כל שכל עד השלילה היותר תחתונה של חסרון הדת לגמרי. הרי דוד המלך היה יכול להקשות על ריבונו של עולם לפחות קושייה אחת. ריבונו של עולם. אתה אמרת לי על ידי נביאך שמואל, שאני הולך להיות המלך הבא אחרי שאול. שאול מלכות ארעית, דוד מלכות הנצח. אתה מוכן להסביר לי, הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני? שאול רוצה לחסל אותי. אני מוצא את עצמי בטירוף מוחלט, לכאורה, בורח לאויב הכי גדול שלי שם בעזה, לגת. ששם אני מבוקש ואני גזר דין מוות, פוטנציאלי. דוד המלך היה יכול לשאול איזה שאלה את ריבונו של עולם? למה? מה קורה פה? דוד המלך לא שואל. דוד המלך אומר הפוך. בשנותו את העמו לפני אבימלך בן אשר ואילך, אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפיו. זה מעין, אם אפשר לומר, מה שהנציב כותב, שאברהם אבינו היה יכול לשאול שאלות את ריבונו של עולם, כשהלך לעקדה. אומר הנציב, מה זה אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה? לפני כן הקדוש ברוך הוא לא ידע. אומר הנציב, שיש שני סוגי יחס בין בני אדם לאלוהים. יש אדם שהוא רחוק מאלוהים. יש אדם שהוא רחוק מפלוני. אז הוא לא עמיד לשאול אותו שאלות עדינות, שאלות קשות, שאלות רגישות, שאלות כואבות. נכון? אם אני לא מרגיש קרבה מספקת למישהו, ומישהו מבקש ממני או שאני רוצה לשאול אותו שאלות רגישות, זה לא שייך, אנחנו לא מספיק קרובים כדי לשאול שאלות כאלה. אבל אם יש מישהו שאני מאוד מאוד קרוב אליו, אני ודאי שאני אשאל אותו את השאלות הכי רגישות. כי יש בינינו יחסי אמון וקרבה ואהבה כזאת שמאפשרת את השאלות האלה. אומר הנציב, הקשר בין אברהם אבינו לקדוש ברוך הוא היה קשר מסוג השני. קשר מוחלט, אברהם כעבד לפני רבו, כבן אל אביו. אז אומר הנציב, השיא של ניסיון העקדה זה לא המוכנות לעקדה, אלא זה שאברהם לא שאל שאלות. היה יכול לשאול רק שאלה אחת. למה? היה יכול לשאול רק שאלה אחת. תסביר לי. אמרת לי, שהבן שלי, ממנו יבני עם ישראל, הוא ימשיך את ההיסטוריה? איך אתה אומר לי לשחוט אותו? כך לפעות אברהם אבינו הבין באופן פשוט. כל החיים שלי יכול לשאול אברהם אבינו, אני נלחם נגד העבודה זרה של אבות שמקריבים את בניהם למולך. אתה עכשיו אומר לי, לעשות את אותה פעולה שנגדה נלחם כל החיים שלי? שזה בסיס האמונה שלי? כלומר, אתה אומר לי בעצם שתהיתי כל החיים? כמה שאלות אברהם אבינו יכול לשאול? והוא לא שואל. הוא אומר, נציב, זה אתה ידעתי. אתה ידעתי כי יראה אלוהים אתה. יראה אלוהים זה אדם שלא שואל שאלות. איזה גודל אמונה. כי הוא מבין שהחוכמה האלוהית היא מתגלה בכל מיני מסלולים, גם מסלולים שנראים הפוכים לגמרי מהחוכמה האנושית. אם נתקדם עוד משפט אחד, אותו דבר מצד אחר, הטוב האלוהי מתגלה בכל מיני מסלולים, גם במסלולים שזה נראה רע מאוד, ומרגיש רע מאוד. טיפה, תנו לי עוד טיפה, אני ממש מתנצל שאני לא מאפשר את השאלות רגע. עד אשר מזמור שיר צריך לאמר על מפלאות תמים דעים, שאנו רואים שנעשות לפעמים, המפלאות תמים דעים, ההנהגה האלוהית, סוד ההנהגה האלוהית שהיא שלמה, תמים דעים, שלמות הדעת האלוהית, שהיא מתגלה הרבה פעמים אלינו בצורה של פלא, מפלאות תמים דעים. אנחנו לא מבינים את זה, אדון הנפלאות. מה זה פלא? זה דבר שהוא בלתי מובן. הוא לא בקריטריונים אנושיים. שאנו רואים שנעשות לפעמים, מפלאות תמים דעים, גם על ידי דברים שממש לגמרי היפוך השכל והיפוך ההיגיון. ועל זה אמר הכתוב, לא עצה ותושייה, לא שוגג ומשגג. לא, עצה ותושייה, לפי מה שבני אדם רואים בהנהגה הזאת, בסדר ההופעה הזה, עצה ותושייה. ולא, שוגג ומשגה, מה שבני אדם רואים בעיני רוחם ולפי הבנתם, כשגגות, כטעויות, כנזקים, ומחירים כבדים. אומר הרב, עוד טיפה, תנו לי עוד טיפה. ומזה אנו באים להכרה, גם ביחס לערכים של טוב ורע. כלומר, זה לא רק ביחס של אמת ושקר או חוכמה ושיגעון, גם ביחס של טוב ורע. שאי אפשר כלל לומר במובן החלטי שמה שאנו מכירים לטוב הוא טוב, וההיפוך שלו הוא רע. איך אדם יכול לדעת? מפני, עכשיו משפט חשוב, שכשם שהחוכמה העליונה שבה ורק בה אור האמת מופיע, היא עומדת למעלה מכל ערכי חוכמה שלנו, עד לאן? עד שאין הבדל לגבה, לגבי החוכמה האלוהית, בין היחס של חוכמה והיפוך החוכמה במידותינו, כלומר אם זה מתגלה אצלנו בחוכמה או בשיגעון, אותו דבר לגבי הטוב. גם כשהטוב מתגלה ברע, מצד הרוממות האלוהית אין הפרש. ככה לגבי הטוב העליון, שהוא תוכן אחד עם החוכמה העליונה, זה משפט שפעם צריך להעמיק בו, שהחוכמה והטוב, כלומר השכל והמוסר זה דבר אחד, נעזוב כרגע את זה, אין הפרש בין אלה העניינים שאנחנו נוכל לקרות אותם טוב, ובין מה שאנחנו קוראים אותם, היפוך הטוב. כי הכל הוא טוב ולטוב. עכשיו מה קרה פה בסיטואציה הזאת? יש כאן, הייתי אומר, טוטליות של היעדר חוכמה, טוטליות של היעדר טוב. בקיצור, עשי שאפשר לא זה לדעת של שיגעון ורע. ומה דוד המלך עושה במצב הזה? איך הוא מגיב? אברכה את השם בחולת. חבר'ה, אתם זועזעים או לא? זועזעים. לא, הם זעזע. זה סגולת ישראל. זו תכונת כנסת ישראל. זו תכונת ההכללה של כנסת ישראל. תכונת ההכללה, בואו עכשיו נגיד את המשפט העקרוני סוף סוף. כל זה סיוב בשביל המשפט הבא. תכונת ההכללה, לפי הפסקה הזאת, תכונת ההכללה של כנסת ישראל היא היכולת להיות שייך להופעת הבורא בכל סוגי המסלולים, כולל המסלולים שהם אנטיתזה מוחלטת להבנות ולהרגשות האנושיות. קרי, שיגעון, קרי, רע והקשר ביניהם. זו תכונת כלל ישראל. זו תכונת ההכללה. לא פחות מזה. עוד טיפה, הנה, אם הגענו לפה עוד טיפה. ובשביל כך נאה המאורע הזה שראה לדוד בעצרתו, שניצל ממנה על ידי המציאות של חוסר הדעה בעולם השיגעון, בשנתו את העמו, להיות מתאים עם הלבוש שבו נתלבשה הטובה אז, איך, על ידי רע, א', הוא גורש משאול, ב', עוד גורש אחר כך מאבי מלך, שבו נתלבשה הטובה אז בתוך החקה של בוז מחל המלך, כנראה חל המלך כאן הכוונה בעיקר שאול, אשר בא למצוא בו אצל אבי מלך, אשר בא למצוא בו את חסותו ואת כבודו לפי מעמדו. בהתחלה חשב שיקבל את זה אצל שאול, מסולק וכו'. עכשיו המשפט, עכשיו הנקודה. וזהו דבר המלמד על הכלל כולו. כלומר, אם אנחנו לא יודעים להבין את החוכמה האלוהית ואת הטוב האלוהי, אז זה לא רק כשהאלוהים מופיע דרך השיגעון, זה בעצם חוכמה, וכשהוא מופיע דרך הרע, זה בעצם טוב. אלא גם כשהוא מופיע דרך החוכמה לפי ההבנות שלנו, וגם כשהוא מופיע דרך הטוב לפי ההרגשות שלנו, אני אין לנו בכלל אפשרות להגיד שזה חוכמה וטוב. גם מה שאנחנו מבינים ומרגישים, אנחנו בעצם לא מבינים ולא מרגישים. כי זה בסדר אלוהי, ברמה אלוהית. ואנחנו ככנסת ישראל, כתכונת ישראל, מסוגלים להיות שייכים לרוממות האלוהית הזאת. לכן, וזהו דבר המלמד על הכלל כולו, לרומם את כל ערכינו כולם, גם מה שנראה על פי השכל וההרגשה האנושית, כחוכמה וכטוב, לרומם את כל ערכינו כולם ביחס לחוכמה ולטוב, לרום העליון, לרוממות האלוהית. נגיד הרגע בשפה הלכתית, יש הרי חלוקה בין הראשונים, יש כאלה שמחלקים בין שני סוגי מצוות, מצוות נקרא לזה שמעיות, ומצוות נקרא לזה מן המפורסמות, כן, לפי חלוקה אחת. המצוות השמעיות זה אילולא היינו שומעים, לא היינו מקיימים, שעטנז. המצוות המפורסמות זה מצוות שהשכל האנושי, המוסר הטבעי יכול להבין אותן. מצד האמת, גם המצוות המפורסמות הן בעצם מצוות שמעיות. שלולי הקרב החוי המשמיע לנו אותם, לא היינו מעלים על דעתנו את עומק ההופעה האלוהית דרכן. אז זה לא שיש מצוות שהן חוקים, שאין לנו בהם הבנה, ויש מצוות שהן משפטים, שיש בהם הבנה. גם המצוות שהן משפטים, מצד האמת הם חוקים. גם הטוב לפי ההבנה האנושית הוא בעצם טוב הרבה יותר עליון, כי הוא צריך לתרום להבנה האלוהית. גם החוכמה לפי ההבנה האנושית, זה צריך לתרום לחוכמה האלוהית, הרבה למעלה. אז זה דבר המלמד על הכלל כולו, לרומם את כל ערכינו כולם, ביחס לחוכמה ולטוב, לרום העליון, למקור האלוהי, לרוממות האלוהי. וזאת סגולת ישראל, וזאת תכונת ההכלה של כנסת ישראל. ולהיות בזה מתעלים ומתרוממים על כל המעשים, ולא להיות שבוי בכל מיני קטנויות אנושיות, שכליות ורגשיות, ולחלק חילוקים של טוב, של טוב ורע וחוכמה ושיגעון למשל, ולהיות בזה מתעלים ומתרוממים על כל המעשים, לא ברמה שלנו, אלא מישהו אדון כל המעשים, וחוסים בשם השם יגדל עוז אשר בו ירוץ צדיק ונשגב, לכן מובן למה באמת הקדוש ברוך הוא, למה הרב קוק הוסיף את המילה מזמור. אנחנו חוסים בשם השם מגדל עוז. יש כאן איזה מגדל גבוה. לא בכלים שלנו, לא במושגים שלנו. אשר בו, במגדל הזה, ירוץ צדיק ונשגב. כי הוא רץ מעבר להבנות והרגשות האנושיות. לכן מזמור לדוד, בשנתו תעמו לפני המלך והגרשו בא אליו. מה אתם אומרים, רבותיי? נועה. זה לא אני אומר, זה חז"ל אומר. כן.
ועכשיו יש לי שאלה, האם הדלים הם כבר את האופרופת סגולת ישראל, אמרנו שדורשת שבכתב יהיה כלים בשביל לגלות את ה...
נכון, אבל באופן יחסי הנביאים והכתובים זה פחות מתורה. אבל אף על פי שוודאי שסגולת ישראל גנוזה גם שם. ברור. כן. אביתר, כן. אז מה צריך לעשות? תשובה. אדם שומע בשורה טובה, מה מברך? שהחיינו. שומע בשורה רעה, מה היה צריך לברך? מה היה צריך לברך? מה היה צריך לברך והוא לא מברך? מה היה צריך לברך באופן טבעי רגשי? מה היה צריך לברך? אדם שומע בשורה רעה. לקלל. נכון? הוא שומע בשורה טובה, תודה רבה. שומע בשורה רעה, נורא והיום. אז א', לא מברכים נורא והיום. מברכים דיין האמת. כן, ניקח את הדוגמה הקיצונית הזאת. למה דיין האמת? אני יכול לברך, על בשורה טובה אני מברך, תודה רבה שעשית לי טוב. על בשורה רע הייתי צריך לברך, אוי ואבוי שעשית לי רע. אבל בעצם יש גרעין טוב. אז אני לא יכול לברך שזה רע. אבל מצד שני, אני גם לא יכול לברך שזה טוב, כי בכלים שלי זה רע. אז אמת, דיין האמת. יש כאן איזה אמת אלוהית, שבעצם גנוז טוב, אבל הוא מתלבש בלבושים של רע. לעתיד לבוא, אומר חתם סופר, נברך כל מה שברכנו. דן האמת, נברך הטוב האמיתי. בסדר. אז אנחנו חיים בעולם מסובך, אתה צודק. אז יש גדר הלכתי. הגדר הלכתי הוא בשורה טובה, בשורה רע. הטוב האמיתי, למשל, דן האמת. כמשל. יפה. עכשיו, השטח האפור הוא באמת הרבה יותר מסובך. זאת אומרת, הרבה פעמים אדם חושב, בואו נדבר רגע במושגים של החיים שלנו. הרבה פעמים אדם מגיע לו איזושהי הצלחה. הוא מצליח במשהו. הוא בטוח שזה נפלא. הוא בטוח שזה טוב. עובר איזה זמן, כל מיני סיטואציות, עובר כל מיני מסלולים, פתאום מה מתברר לו? שזאת הייתה הרמה להנחתה, נכון? כזה ברוך הוא הרים אותך למעלה, כדי לזרוק אותך למטה. נורא. אחד עולה קומה ראשונה, קומה שנייה, קומה שלישית, קומה רביעית, וואו! הוא נהיה מנהל העולם. מלמעלה, זורקים אותו. אם זורקים אותו מקומה שנייה, לא נורא, זורקים אותו מקומה 200, וואי, נורא. אז לפעמים אדם מצליח, ולאחר זו נתברר שבעצם זה היה מלכודת. וכן להפך, לפעמים אדם אחד ושלום לא מצליח, והוא מיואש, והוא מתוסכל, והוא הדלתות נסגרות, ואין לי כוח יותר, ומה אני עושה עכשיו, וכו'. ולאחרי כמה סיבובים של חיים, פתאום מתברר שכזו ברוך הוא סגר דלת אחת, פתח לו 100 דלתות הרבה יותר טובות. אז איך אני יודע? איך אני יודע? איך אני יודע אם הגשם ששמענו עכשיו הוא ברכה או כללה? האם הגשם הזה הוא ברכה כי הוא יספק בקרקע? או שכל כך הרבה עוצמה כזאת של גשם, ברוך השם, שאולי זה לא ברוך השם, כי מי יודע, תהיה כאן הצפה, כבר אין יכולת לקרקע לקלוט את המים. טוב, אז את זה נדע שהגשם יסתיים. נכון. לכן התשובה היא שבכלים האנושיים שיש לנו להכיל, כך נפסקה ההלכה. אבל בעומק הרוחני הפנימי, זה הרבה יותר מאשר, נקרא לזה, ההלכה היבשה. זה הרבה יותר מורכב. דרך אגב, אני רוצה רגע לומר לכם משפט, שלפעמים לא שמים אליו לב, זה, כשאני פעם ראשונה שמתי לזה לב, זה ידהים אותי. בסדר? סתם דוגמה אחת. ספר קהלת, שלמה המלך. בואו נקרא ברשותכם כמה פסוקים בפרק ג'. פרק ג' זה הפרק של העיתים, נכון? לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמיים. נכון? ואז יש כמה עיתים? 34, לא זוכר. אפשר לספור תכף. כ-30 עיתים. עת ללדת, עת למות, עת לטעת, עת לעקור נטוע וכו'. בסדר? קודם כל, הערה מתוקה של המלבים. יש הבדל בין המילה זמן למילה עת. זמן זה טכני. היום אנחנו בתאריך כף ג' במר חשבן, א' תשעין ו', יום חמישי, שעה 3:09. זה נקרא זמן. יפה, עת, זה מה התוכן שיש בזמן הזה. מה הממד האלוהי שמופיע בזמן הזה. אז לכל זמן, זה הממד הטכני, ועת לכל חפץ, לכל רצון, לכל מטרה, לכל איזה משמעות. יש תוכן לזמן הזה. ועת לכל חפץ תחת השמיים. יופי. עכשיו שימו לב. הפרק הזה כתוב כידוע בשתי עמודות. עמודה ימנית, עמודה שמאלית. יפה. אני מתחיל לקרוא עמודה ימנית. עת ללדת. זה טוב או רע, אביתר? טוב. עמודה שמאלית ועת למות? רע. אוקיי. אז עמודה ימנית היא כנראה הולכת להיות טובה. עמודה שמאלית כנראה הולכת להיות רע. הלאה. עת לטעת. זה טוב? טוב. ועת לעקור נטוע? רע. עד לכאן זה עומד בקריטריונים. נפלא. אם כן, צד ימין טוב, צד שמאל רע. הלאה, צד ימין. עת להרוג. עת להרוג. רע, אבל זה היה אמור להיות בצד שמאל, לא? ועת לרפוא, זה צד שמאל. רפואה זה טוב, לא? זה היה אמור להיות בצד ימין. אני מדלג. עת לפקוט, צד ימין, זה היה אמור להיות בצד שני, לא? ועת לשחוק. אני קצת אדלג. עת לחבוק. זה טוב, בסדר, אז חזרנו. ועת לרחוק מחבק. עת לשמור, זה טוב, קצת אני מדלה, כן? ועת להשליך, זה רע, זה בסדר. עת לקרוע, רגע, זה רע, זה אמור להיות בצד השני. ועת לתפור, זה טוב, זה אמור להיות בצד השני. בקיצור, הבנו. הבנו, מה הבנו? שלא הבנו. אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. רגע, לפני הרב. אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים. זה אולי רק בסידור של הדברים, כבר לימוד אדיר ששלמה המלך רצה ללמד אותנו. הייתי אומר ככה, שלמה המלך, בנו של דוד המלך, אם אפשר לומר כאן מה זה על דעת עצמי, אולי זה שטות, כן, אבל כרעיון, הוא סידר את הפרק הזה, פרגיל לספר קהלת בצורה הזאת, כי הוא יודע מזמור לדוד בשנתו את עמו לפני אבי מלך. הוא הבן של אבא שלו, הבן של דוד. כן. אני יודע, לכן אני אומר את זה. כן, דניאל.
למה בעצם, אם הוא כבר נמצא שם...
מי זה? הוא נמצא שם, דוד. כן.
נמצא אצל
בגן, ושאיש
משוגע, אז
אנחנו
דווקא עכשיו אומר מזמור בספר העברית, אולי.
הבנתי.
מה
זאת שגיד בערבית? לא, שידור פלשתית. למה? מה, הוא מתבייש בלשון הקודש, מה?
כי אז איך שידור
בו יותר שם? לא, כנראה אמר את זה בלב, ואיזושהי צורה, אל תדאג, הקדוש ברוך הוא פתר את הספק הזה. הוא אמר את זה באיזושהי צורה שלא יזהו אותו. כן, אפרים. רגע, איפה השאלה השנייה?
לא, אני חכתי אותה, הייתה לי.
כן, ברור, כן. אפרים אומר בצדק, קשה לבן אנוש לקבל את מה שעכשיו אנחנו אומרים. אתה צודק, לכן אמרתי בתחילת השיעור הזה, שהשיעור הזה הוא קל להבנה, הוא קשה לעיכול. קשה, זה מה שגם שאל מקודם אביתר. קשה לעיכול. אבל זאת סגולת ישראל. רבותיי, לא לשכוח עוד פעם, במה אנחנו עסוקים? אנחנו עסוקים בהבנת המהות שלנו, הנקראת כנסת ישראל. אנחנו עכשיו בסיטי הרוחני שלנו. אנחנו רוצים להבין מי אנחנו. אז מי אנחנו? תכונת ההכללה. יפה. מה אנחנו מסוגלים להכליל? באישיות, באופי. אפילו את זה מסוגלים להכליל. עד כדי כך. שהאלוהי מופיע בהכל, כולל המסלולים הכי הפוכים, ממה שבן אדם מסוגל להכיל. ואנחנו, עם ישראל, מסוגלים להכיל את זה. ולהגיד על זה אפילו מזמור.
זה שאני מגבוה שעכשיו מה שאני עושה זה טוב.
לכן עניתי מקודם לאביתר. אתה ואני צריכים לעשות מה שטוב, לפי מה שהשכל ההגיוני אומר טוב, ולפי מה שהתורה אומרת לנו טוב. הרב חוזר, הרב קוק חוזר בכמה מקומות, ששני הקריטריונים להחליט החלטות בחיים, אני חוזר, כן, אני אומר את זה בהגדרה שלו, השכל והתורה. מה השכל האנושי והמוסר הטבעי אומר? ומה התורה אומרת? לפעמים זה מקביל, לפעמים התורה היא מנצחת, בסדר, אבל אלה שני הקריטריונים. לכן מה אני מצווה לעשות כשאני עייף בלילה, בשעה אחת בלילה? הולך לישון. האם זה ביטול תורה? לא. כי השכל נורמלי שלי אומר, תשמע חביבי, אדם ממוצע צריך בין 3 שעות ל-6 שעות שינה, אני צריך לישון עכשיו. זהו. טוב, הגזמתי. ישנתי אז ינוח לי. אז אמרו בעלי גימטריות, א' ז' 8. אם כן, אם אדם ישן 8 שעות, ינוח לי. אז זה יהיה לא מנוחה. כן. אפרים, אתה צודק בקיצור. כן, דניאל, לא דיברת עדיין, כן. מה שאתה אומר זה נכון, אבל זה לא קשור לפסקה הזאת. כאן אנחנו מדברים על סוד ההנהגה האלוהית. לא מדברים על יהודי שעושה מעשה, כאן מדברים על הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם. מה? זה הבן שבבן, נכון? חננאל. רק חזק, כי ברוך השם יש רעש בחוץ. רגע, לא קלטתי כלום, הפסתירו אותך. עוד פעם. אני רוצה רגע להגיד את הדברים הנפלאים שחנאל אומר במילים של השיעור הזה. לפי מה שאמרנו מקודם, שאברהם לא שאל שאלות, אז כל שיעור בין האמונה יכול להתפרק. מה אנחנו עושים פה? שואלים שאלות ומחפשים תשובות. לא צריך. אנחנו לא במדרגה? אוקיי, אז זאת אפשרות אחת שאנחנו לא במדרגה. אבל לפי זה אפשר לפרק את השיעור הזה. השיעור הזה הוא כפירה. מה אתה שואל שאלות? אתה ידעתי, כי אלוהים אתה. נגמר הסיפור. אומר חנאל דבר נפלא. שאברהם אבינו לא שאל שאלות, לא בגלל שהוא לא היה שייך לכל זה. בגלל שהוא היה שייך לכל זה, הוא לא שאל שאלות. רק מה, אנחנו לא שייכים לכל זה, אז צריכים ללמוד את זה. זה מה שאמרת, חננאל, כן? רק שנייה, אולי כדאי לסגור את החלונות שנוכל לשמוע. נכון, אוקיי. גם נכון. שהרבה שנים הוא שאל שאלות. שנייה, כן. או. חבר'ה, תקשיבו, זה הערה מאוד חשובה מה שחנאל עכשיו אומר. כן. מוחלט, מוחלט. נגיד את זה אחרת, כשיש לאדם עמוד שדרה בקשר עם אלוהים, אז גם כשיש סטיות נקודתיות, עמוד השדרה חי וקיים. זה לא שובר, זה לא מכאן לשם. זה בתוך הכאן, אבל הכאן הזה הוא מוחלט.
כן, עמוד השדרה, אבל זה נבנה...
ברור, 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 ברור. כן, כן, סליחה. עוד קומה, כן. שכחתי את השם ברשותך. נחשון, כן. כבר אנחנו מסיימים, רבותיי. כן. אני לא אומר שחייבים לומר את זה, אבל לכאורה זה מה שכתוב. לדוד בשנתו את העמו לפני אבימלך. מה זה בשנתו? בזמן שהוא שינה את העמו לפני
אבימלך.
אוקיי, בסדר, לכן אמרתי את זה. דרך אגב, מישהו פעם אמר לי בשיעור, שאלתי באחד השיעורים בהקשר של הפסוק הזה, תגיד, מה המילה הכי חזקה לפי דעתך בפסוק הזה? מישהו אמר לי פעם, אברקה, אפשר גם להגיד אחרת, כן, אבל שהוא חושב שהמילה הכי אדירה בפסוק הזה, זה המילה והילך בסוף. איך אדם יכול להמשיך ללכת במצב הזה? איך אתה יכול להמשיך ללכת? ללכת כמשל, כן? אדם במצב כזה יכול היה מתפרק. היה חוטף התקף מוח, התקף לב. מצב שהוא יודע שהוא צריך להיות המלך, הוא בורח מפני המלך הרעי, לאויב הכי גדול שלו, ששם הוא מבוקש, איך אתה יכול להמשיך ללכת? נכון. לכן המסקנה שלנו מכל הסיפור הזה, וילך. וילך. טוב, חבר'ה, אני חושב שהסוגיה הזאת היא יותר מעמיקה את הסוגיה של הפעם הקודמת. יישר כוח, נתראה ביום ראשון, שבת שלום.